האזינו לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום וברכה לכל המאזינים. ראשית אני פותח את דבריי, בהיות ולאור המצב לא יהיו דרשות שבת הגדול בשום מקום, לכן ננצל במה זו לומר מקצת הלכות והליכות לחג הפסח לאור המצב הקשה, ולאחר מכן נדבר דבר אגדה לאור המצב. ונתחיל בדבר הראשון, חשש פיקוח נפש. אחת מתרי"ג המצוות של התורה היא מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. משמעות הדבר שהתורה כותבת ומדגישה מאוד, שהדבר מחייב כל אדם לתת ערך עליון לשמירת נפשו, וזה עולה בחשיבות מעל כל התורה כולה. כך לשון המאירי. עד שההלכה מתירה בכל מקום שיש חשש לסכנת נפשות, אפילו שיש כמה ספקות, מותר לחלל עליו את השבת ויום כיפור, כך שהדבר מחייב לעשות הכל כדי למנוע את עצמו מכל חשש סכנה, גם על חשבון ביטול מצוות התורה, שהרי כתוב וחי בהם ולא שימות בהם, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא בדף פה עמוד א', וכן מסכת ברכות בדף למד ב' עמוד ב', רק ישמר לך ושמור נפשך. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, אור החיים סימן קד וסימן שקט. זהו הקדמה הראשונה. עלינו לדעת שיש אחת המצוות החשובות שעליהן עומדת כל התורה כולה, זהו פיקוח נפש. לאור האמור, חובה על כל אדם להישמע להוראות הרופאים שיש סכנת הידבקות גבוהה, ובמיוחד שאנחנו רואים את זה בעינינו. בראש ובראשונה להימנע לצאת מהבית, כמה שאפשר. כמו שכתב כבר הנביא ישעיה בפרק כ"ו, לך מי בו בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך, חבים כמעט רגע עד יעבור זעם. והגמרא כך פוסקת להלכה במסכת בבא קמא בדף סמך עמוד ב', שאסור לצאת מחוץ לבית בזמן המגפה. וכך מעריך על זה הזוהר בכמה מקומות, שמי שיוצא בחוץ בזמן המגפה הוא מסכן את חייו, ואין הבדל בין צדיק לרשע, כמו שמצינו בנוח שהקדוש ברוך הוא הצריך אותו להיכנס לתיבה בזמן המבול. וכמו כן ביציאת מצרים ממכת הבכורות, הקדוש הוא מצווה את עם ישראל, אל יצא איש מפתח ביתו. אומר הזוהר, וכי הקדוש הוא לא יודע? למה צריך כך להסתגר? אלא הכלל הוא, כשיש מידת הדין בתוכה, כשיש מגפה, אז אין מבדילים בין צדיק לרשע, והדרך היחידה להינצל זה להתכנס בתוך הבית ולא להראות את פניו. ולכן צריך להימנע מכל התקהלות ולשמור מרחק אדם מחברו כשני מטר מחשש הידבקות, והעובר על כך זה לא רק הוראה של הרופאים אלא זה הוראה של התורה, ובכלל לא תעמוד על דם רעיך. וכן גם נחשב בגדר עודף, שמה הוא ידביק את השני והוא לא יודע שהוא נגוף, ולא רק מחמת אחרים אלא גם מחמת עצמו, שמה הוא ידבק. ועד כדי כך, כל כך הדבר חמור, שכותב הרדב"ז בתשובות חלק ב' סימן תרפ"ב, שהוא בגדר מאבד את עצמו לדעת. לכן ההוראות האלה זהו הוראות התורה, וחובה על כל אחד לנקוט בהם ולהיזהר בהם. אותו דבר סעיף ג', חייב כל אדם על פי הלכה לנקוט בכל אמצעי הזהירות חיטוי, ניקיון, מאותו חשש שחס וחלילה לא יגרום לאיזו הידבקות. עדיף לערוך את הקניות בהזמנת משלוחים אם אפשר. וגם אם, כאשר נצרך לערוך את הקניות בחוץ, אז ילבש כפפות ומסכה, ואחרי כל מגע בכל חפץ, או מוצרים שהיו במגעי בני אדם, חובה לרחוץ את הידיים, לחטות את הידיים. כל זה חובת ההלכה משום חשש פיקוח נפש. סעיף ד' אותו דבר, מאוד רצוי להיזהר בדברי הגמרא, במסכת נדרים בדף מ"א עמוד ב' בשם רב יוחנן, שאומר שאסור להזכיר את שם המחלה. אלא יגיד משהו כללי, המגפה, הנגיף, אבל לא יגיד את השם של המחלה. וכותב רש"י במקום, שזה סכנה להזכיר את שם המחלה. הוא מפרש מרן הבן איש חי בספרו בניהו, למה יש בזה סכנה? כיוון שכל מגפה, כל מחלה כזאת, יש מלאך שהוא ממונה על כך. המלאך הוא נקרא בשם המחלה הזאת. זהו המלאך, שהוא מלאך חבלה שהוא צריך לעשות את התפקיד שלו, שכמה שיותר במגפה להרוג, הוא נקרא באותו שם. וכאשר האדם מזכיר את השם של המחלה, פירושו של דבר הוא בעצם מזכיר את המלאך הזה שהוא ממונה עליה, וזה מחזק אותו, וזה גם מזמין אותו אליו, רחמנא ליצלן, וזה גורם להתפשטות של המחלה. לכן, כל אדם ראוי ורצוי להשתדל, להיזהר, ואותו דבר גם בכלי התקשורת, היה טוב אם היו יודעים את דברי הגמרא, והיו במקום לומר את השם של המחלה, לומר את המגפה שקיימת היום, את הנגיף שהיום נמצא, אבל לא להגיד את שם המחלה, בזה אולי נצמצם את כל ההתפשטות של המגפה. סעיף ה' דבר נוסף הייתי רוצה לומר, סגולה גדולה מאוד. כותב האריזר, בכל יום צריך לקרוא 3 פעמים את הקטורת, לפני ואחרי תפילת שחרית ולפני מנחה. אבל הוא כותב במיוחד בזמן המגפה בעולם, צריך שכל אחד ישתדל להקפיד בזה. גם אם כל השנה הוא לא מקפיד להגיד את הקטורת. כדאי מאוד, ומי שקצת רוצה יותר להתאמץ, יכול לקחת את שער הכוונות בדרושי תפילת שחרית, בסוף דרוש ג', שם הוא כותב את סדר התפילה עם הכוונות שבדבר, פשוטות שכל אדם יכול לכוון בהם. כי זה זמן שמסוגל מאוד, חס וחלילה, לאסונות גדולים, בגלל שיש מידת הדין, וזה, הקטורת היא התיקון של כל מגפה, כמו שקרה עם אהרון הכהן, בדור המדבר, אז ככה בכל דור ודור, ידוע ומפורסם, שהמגפה נעצרת על ידי אמירת הקטורת. ולכן כל אחד כדאי שיאמץ את הסגולה הזאת. סעיף וב, מוריי ורבותיי, תפילות בציבור. הנה בתחילת הדרך, התירו מחוסר ברירה לערוך תפילות בשמירת מרחק כ2 מטר אדם מחברו, שלא יגיע איזה רסיס, מרחק שלא יגיע שום רסיס על ידי הרוח וכדומה. אמנם לאחר מכן הבינו שזה לא כך. לדעתי, מתוך המציאות אשר איננו ראו, יש להימנע גם ממניינים מפוזרים, וטוב שכבר אסרו גם את זה. בהיות וכמעט אין אפשרות להישמר מקרבה או שיחה, ובפרט כשיש ספר תורה, לכן אין להתפלל אלא ביחיד, למרות שמפסידים קריאת התורה, קדיש וקדושה. וברוך השם שכבר יצאו גדולי ישראל בעזרה הזאת, כעת לעשות לשם הפרו תורתך. כאשר מתבהר הדבר הזה הרי מהגמרא והזוהר, שכתוב הרי שאסור לצאת מהבית, אם הוא לא יצא מהבית אז איך הוא יתפלל במניין? בהכרח שיתפללו יחיד. רשב"י הזהיר את בנו בזמן המגפה לא לצאת מהבית, הווה אומר, תתפלל יחיד, לא ישמע קריאת התורה. ומי שמתיימר למרות זאת לארגן מניין, אינה אלא מצווה הבאה בעבירה. אמנם יש אשר הצטרפו דרך המרפסות, שכך לא ניתן זה להתקרב ולא כלום, לעשות מניין, לפחות לקדיש וקדושה בלי ספר תורה. אבל הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת הפוסקים, כמו שמבואר באור החיים מסימן ונה, ואין להאריך בזה, ולעניות דעתי שב ואל תעשה, עדיף לעת עתה. ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע בעזרת השם במהרה. סעיף זין ברכת האילנות. מטעם הנעל, מוריי ורבותיי, למרות שיש מצוות ברכת האילנות בחודש ניסן וטוב וראוי לעשות ברוב המדרת מלך, אבל השנה לרגל המצב, כל אחד יברך ביחידות ולא בציבור. סעיף ח' דרשת שבת הגדול. הנה מנהג ישראל לדרוש שבת הגדול, דרשת שבת הגדול, ומצווה רבה להתאסף ולהשתתף בדרשות האלה ברוב העם. אולם השנה מפני חשש סכנה, אין לקיים דרשות שבת הגדול בהתקהלות בשום צורה, ורק ללמד את העם אשר יעשו דרך התקשורת. סעיף ת' מכירת חמץ. כל זמן שהמגפה ממשיכה, לא יתאפשר לערוך מכירת חמץ פיזית אצל הרבנים מפני החשש של הידבקות, אלא כל אדם יעשה את המכירה הזאת בטלפון או באמצעי התקשורת, בכדי למנוע חשש סכנה. סעיף י' כמו כן אני רוצה להדגיש, לאור המצב החמור שקיים, גם אדם שמחמיר להוציא כל חמץ גמור מרשותו, כגון מאפים, פסטות, קמחים, משקאות בירה, ויסקי, וודקה וכדומה, השנה מפני חומרת המצב וחשש שמא לא יתאפשר הספקה לאחר החג, רשאי כל אדם לרכוש מוצרי חמץ שיצטרך לאחר החג, ולמוכרם במחירת חמץ בגמירות דעת, בכנות. בגמירות דעת גמורה, צריך שבן אדם כשמוכר את החמץ, שידע שבאמת הוא מוכר את זה לגוי, והגוי יכול לעשות לו מה שהוא רוצה, כדי שהמחירה הזאת תהיה מועילה, ואז יוכל להשתמש לאחר הפסח. וכל מי שמשאיר מוצרי חמץ בביתו, כמובן, צריך לייחד להם מקום סגור, להניח שלט על אותו מקום, על אותו ארון, שזה מכור לגוי, כדי שיהיה לו תזכורת להינצל ממכשול שלא יגיע לשם. ומי שיש לו מחסן מחוץ לביתו, אז ודאי שעדיף יותר שיניח את זה במחסן. סעיף י' ב' שריפת חמץ. שריפת חמץ חובה לעשותה במשנה זהירות. לכן, מוריי ורבותיי, קודם כל ישתדל כל אדם לזרוק קודם כל חמץ שלא ראוי לשימוש, וישתדל לשייר כמה שפחות לשריפה. וגם כשהוא עושה כבר את השריפה, כל אחד יעשה לעצמו באופן אישי, בלי התקהלות מפני חשש הסכנה. סעיף י' ג' הגעלת כלים. לאור המצב, תהיה בעיה לקיים בצורה המונית. ולזאת כל אדם ישאל כיצד לעשות הגעלה בביתו. ויותר טוב לרכוש כלים חדשים ולא להשתמש בכלי חמץ. עצה נוספת אשר אנחנו עשינו על ידי שליח, שלוקח את הכלים ומגעילם ומחזירם לביתו של הלקוח, מבלי להתקהל במקום העגלה. סעיף י' ד' עריכת ליל הסדר בזום. למרות שיש אשר יעלו רעיון להשתמש עם הזום לאור הבידוד, כאשר מפעילים את הכל לפני כניסת החג בכדי להשתתף בעריכת ליל הסדר, לעניות דעתי אסור לעשות כן בתכלית האיסור, מפני שיש בזה הרבה חששות ואיסורים שהדבר עלול לגרום, כגון בזמן שאדם מדבר כל תזוזה שלו היא גורמת לפעולה חשמלית, יש בזה עובדין דחול, יש בזה זילותה של החג, ועוד ועוד דברים יכולים להיות. ודאי שזה לא הדרך הנכונה לבוא ולהשתמש בכלי תקשורת בחג, כי הדבר הזה לא ראוי ולא נכון בשום אופן להשתמש בו. סעיף תדוו, ראוי ורצוי ללמד את העם כיצד לערוך את ליל הסדר. לכן, כיוון שאסור להתאסף, לזאת עצתי לגופי התקשורת שיקחו יוזמה בימים אלו וישדרו תוכניות לעריכת ליל הסדר בכדי ללמד את העם שאינו יודע, להדגים את עריכת ליל הסדר. במשך התקופה הזו עד פסח, ויש בזה זיכוי הרבים. ואסיים את ההלכות וההליכות באמרת הגאון הרוגצ'ובר שאמר, יש לנו תרייג מצוות. תרייב מצוות, כשאדם נכשל בהם, יכול לחזור בתשובה עליהם. אבל אחת המצוות, והיא ושמרתם מאוד לנפשותיכם, אותה אי אפשר לחזור בתשובה. כי אם נפשו תיפגע חס וחלילה, אין מי שישוב בתשובה. לכן צריך לשמר במשנה זהירות, בכל מה שנאמר ובכל מה שאומרים, כדי שבן אדם ישמור את נפשו חס וחלילה מכל חשש. אחר הדברים האלה, מוריי ורבותיי, נעבור לדבר אגדה. הנה בימים טרופים שאנחנו נמצאים, כאשר המגפה מכנה כל חלקה טובה לצערנו, רבים חללים מפילה, ועצומים הרוגיה, מאות אלפים חולים, העולם מבולבל, בבוקר אומרים מי ייתן ערב, ובערב אומרים מי ייתן בוקר, וכל יום כללתו מרובה מקודמו. עד שהדבר יוצר אנדרלמוסיה בעולם, אווירה של פחד וחלחלה מכל החדשות שנאמרים בכל יום, עד שאין רוגע ולא שלווה להתכונן לחג הגאולה והחירות הממשמש ובא. לזאת, מוריי ורבותיי, אני רוצה לשפוך קצת אור ותקווה וציפייה, כיוון שמתוך החושך יתגלה האור, כי אין האור ניכר אלא מתוך החושך שהעולם שרוי בו, וחובת השעה להתחזק באמונה, כי אין עוד מלבדו ואפס זולתו. וכל הנעשה בעולם, ועם כל אדם ואדם, הכל מאיתו יתברך. אין מקרה ולא טעות לפניו, כי כבר אמרו חכמים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. אמנם, ישאל השואל, מוריי ורבותיי, אם רצון השם יתברך לגאול אותנו, מדוע נצטרך להעביר אותנו את המצב הקשה הזה? אבל שאלה זו, אתם יודעים מי שאל כבר? זו שאלה שכבר משה רבנו שאל בגאולה המקבילה, גאולת מצרים. כאשר הקדוש ברוך הוא שלח את משה לבשר את הגאולה, והוא בא לפרעה בשליחות השם לשלוח את בני ישראל, הדבר הזה גרם להפך. הכביד פרעה את העבודה, והמצרים עינו אותם יותר, עד שאמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, וישב משה אל השם ויאמר, השם, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. כך שהשאלה הזאת כבר שאל משה רבנו בגאולת מצרים, שממש בדומה לכך, שכאשר מתחילים לבשר את הגאולה, בדיוק התהפך המצב, בדיוק ההפך, נהיה חושך ואפלה, עינו אותם בעבודות פרך, הכפילו את הקושי. מה ההסבר לכך? ראשית, מוריי ורבותיי, עלינו לדעת כי אבינו שבשמיים הוא אב הרחמים, ובכל צרת עם ישראל הקדוש הוא נמצא איתנו בצער, על מה שאנחנו עוברים, כמו שכותב הנביא ישעיה בפרק סמך ג', בכל צרתם לא צר, ומלך פניו הושיעם, באהבתו ובחמלתו וגאלם. לכן כל מה שהוא עושה הקדוש ברוך הוא, הוא זה אך ורק לטובתנו, כמו שנבאר. ושנית, מוריי ורבותיי, מה הייתה תשובת השם למשה רבנו? הקדוש הוא השיב למשה רבנו, תדע לך, אני מכביד את העבדות, למה? כדי לקצר את הגלות ולזרז את הגאולה. וזה רמז את זה בפסוקים שכתוב, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה בשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. מוריי ורבותיי, בפסוקים האלה רמוזה כל התשובה, והמסר שהקדוש ברוך הוא יעביר למשה רבנו לומר לעם ישראל. כאשר נדקדק, למה הקדוש ברוך הוא, למה התורה כותבת, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והוצאתי אתכם מסבלות מצרים. פעמיים כתוב את אותו נוסח, בפסוק ו' שקראתי, והפסוק האחרון. מתחילה התורה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ואני השם אלוקיך מוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. מסבלות מצרים, למה מתחת? מה זה המילה מתחת? אולם התשובה היא התורה רוצה לרמז לנו. יש מתחת לסבל מסתתרת הגאולה. אנחנו רואים רק את החלק העליון, את החלק החיצוני, רואים רק את הסבל. אבל מה מסתתר מאחורי הסבל הזה? מה מסתתר מאחורי הכבדת העבודה, עבודת פרח שהוסיף פרעה? מסתתרת הגאולה. לכן אומר משה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם, דווקא מתחת הסבלות האלה אתה תראה שמשם תצמח הישועה, כי אני מזרז את הגאולה. לכן אחרי החושך שאנחנו נמצאים בו, מוריי ורבותיי, מסתתר האור הגדול, כי אחרי כל ירידה יש עלייה, אחרי שפל גאון, ככה שדווקא בעת הזאת, שיש חושך גדול בכל העולם כולו, ובפרט בחודש ניסן, חודש הגאולה, יש לצפות שמסתתרת מאחוריו הגאולה שנראה בקרוב, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידים נגאל. וההסבר לכך כותב בדעת תבונות המארחל, בספרו דעת תבונות, בסימן קוף קף חד, מה ההסבר למה אדם טועה? למה? כיוון אומר המארחל, כי האדם רואה רק חלקי דברים. הוא לא רואה את כל הדבר מושלם. כשאדם יראה את כל הדבר מושלם, הוא יראה שהכל טוב. מתי נראה לו רע? כשהוא רואה רק חלקים. כיוון שבן אדם כשלא רואה את כל הפאזל, אז הוא לא רואה את השלמות, הוא לא רואה את המטרה, לאן צועדים. כמו שאנחנו לדוגמה קראנו מגילת אסתר בפורים. כשאתה רואה שמתפרסת על 9 שנים, ובסופו של דבר מחברים את כל העובדות שהיו קשות, ורואים שהם חלק מסיבת הגאולה. גם מכירת יוסף, אותו דבר שיבוד בני ישראל במצרים, אותו דבר המעשה של חוני המעגל ורבי עקיבא. כי תמיד אחרי שהדבר מושלם, רואים שהכל לטובה. כך כותב החזון איש בספרו אמונה וביטחון, שהדבר דומה לכפרי, שהוא נכנס לאיזה מתפרה, ורואה את החיית איך הוא לוקח בד כל כך יקר, וגוזר אותו לחתיכות, והוא חושב איך, מה קרה לו, איך הוא משחית את הבד. כל זה נובע כיוון שהוא רק רואה את החלק הראשון, את השלב הראשון. אבל אם הוא יראה מההתחלה ועד הסוף, הוא יראה שזו הדרך כדי להגיע לבגד המושלם, צריך לעבור את הגזירה הזאת. ודומה לכך, אותו דבר הקדוש ברוך הוא, גם שאנחנו רואים חושך, נדע שהכל זה תהליך של הגאולה, וזה רק ההתחלה, אבל אנחנו קרובים בעזרת השם לאור. וכדי להמחיש דוגמה איך חושך הופך לאור, אז ראיתי בספר נר לשולחן שבת דבר יפה, שהוא מספר שם מעשה באישה אחת שיצאה לקניות בסופרמרקט עם אח שלה, עם הבן שלה הקטן. הבן הקטן, כשהסתובבו בסופרמרקט, הושיט את היד שלו לאחד המדפים, והוא הפיל קופסה של חומר ניקוי מאוד יקרה. לצערנו, המשפחה הייתה קשת יום, המצב הכלכלי היה קשה, וכשראתה את המצב, ממש דמעות זלגו מעיניה, אין לה כסף גם לשלם את זה. מה היא תעשה? יש כאלה שראו אותה במבוכה, אמרו לה, אולי תקשי למנהל, תבקשי, יוותר לך. יש כאלה, אמרו לה, לא, יש להם ביטוח, לא צריכה לדאוג, לא צריכה לשלם. אבל היא הייתה צדקת. עם כל הכאב ועם כל הדמעות, שילמה את זה בקופה, ולקחה את הקופסה השבורה לביתה. והנה כאשר הגיעה לבית ופתחו את הקופסה הזאת, מצאו בתוכה גלויה של השתתפות בהגרלה. הרבה פעמים יש מבצעים כאלה במוצרים, שמים גלויה, אתה זכית להשתתף בהגרלה לסוף שבוע משפחתי. ובאמת, שלחה את הגלויה הזאת, זה גלויה אפילו בלי בול, שלחה את הגלויה. אחרי כמה שבועות מגיע למכתב, זכיתם בהגרלה סוף שבוע משפחתי במלון מפואר. היא מאוד שמחה מצד אחד, מצד שני מעלה ולמלון. היא הייתה מעדיפה לקבל משהו אחר כמצבם הכלכלי קשה. לכן צלצלה למפעל, ויקשה מהם האם אפשר להמיר את זה למוצרים של החברה. בוודאי הסכימו בשמחה. וכמובן למחרת הגיעו לה 4 ארגזים גדולים מאוד של כל מוצרי החברה, שברוך השם שימשו אותה במשך כמה שנים. אז הנה, נשבר הבקבוק, היה חושך, היה צער, היה דמעות, אבל אותם דמעות היא לא ידעה שתומן בחובה בדיוק ההפך, הגאולה, הישועה שלה, העזרה שלה. כך אנחנו נמצאים, מוריי ורבותיי. בזה נוכל להבין, מוריי ורבותיי, תשימו לב, הפסוק המרכזי של כל אדם בחיים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כאשר נתבונן, מנהג עם ישראל, כשאומרים את הפסוק, מכסים את עיניהם, למה לכסות העיניים? למה אי אפשר לומר את הפסוק מתוך הסידור, כמו כל יתר התפילה? למה לכסות את העיניים? גם למה אומרים, השם אלוקנו, השם אחד? השם זה מסמל מידת הרחמים. אלוקנו מידת הדין. למה את הכל ביחד? וכופלים השם אחד. אבל לפי הדברים האלה שדיברנו, הכוונה היא בפסוק המרכזי בחיים של כל אדם ואדם, צריך להאמין באמונה שלמה, שישנם דברים שנראים שהם מידת הרחמים זה השם. הדברים שאדם מבין אותם ורואה בהם את הטוב, ישנם דברים שהם אלוקנו שרואים בהם מידת הדין, ורואים את הצער ואת הקושי, אבל צריך האדם לדעת שכל הדברים האלה זה למראית עינינו. כי בסופו של דבר, השם הוא אחד, הכל זה רחמים. ולכן, גם שאתה בעיניים שלך או בשכל שלך מבין אחרת ורואה את זה כרע, תחסה את העיניים שלך, שים את היד על העיניים, ותבין שאתה לא מסוגל לראות את מכלול התמונה. אתה לא מסוגל לראות את הסוף של הדברים, אבל תאמין באמונה שלמה שכל מה דעביד רחמנה לטב עביד. זהו הפסוק היסוד האמונה של כל יהודי באשר הוא. ועל כך כותב המדרש, מביא את זה התוספות, שיעקב אבינו נענש. על מה הוא נענש יעקב אבינו שנתקצרו ימיו ב-33 שנים פחות משנות אביו? אומר התוספות, למה? כיוון שיעקב אבינו אמר, ימי שנות חיי מעט ורעים. הוא כאילו התמרמר על המצב שלו. אז אומר התוספות, ככה בשם המדרש, שיש, אם נספור בפסוק שם, יש 33 מילים. על כל מילה הורידו לו שנה מחייו, שהוא התמרמר למראית העין. השואל הרב חיים שמולביץ, שואל שאלה, הרי אם נספור את הפסוק, אין במילים של יעקב אבינו 33. חלק מהדבר, רק אם נספור גם את השאלה של פרעה, פלוס התשובה של יעקב, נגיע למספר 33. אז למה הענישו את יעקב גם על המילים ששאל פרעה? הוא משיב על כך, שעצם המציאות שיעקב נראה כל כך רע, שהוא גרם לפרעה לשאול, בגיל כמה אתה נראה לא טוב? זה עצמו תביעה על האדם. איך אתה נראה לא טוב? למה אתה לא מודה לשם? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אומר המדרש, אמר לו ליעקב, איך אתה יכול להגיד מעט ורעים, הצלתי אותך מעשיו, מלבן, החזרתי לך את דינה ואת יוסף, איך אפשר להסתכל רק על החלק הקשה ולהתלונן? לכן הוא נענש, כי אסור לאדם להתלונן, אדם צריך להסתכל על הכל בעין טובה. וכותב הכתב סופר דבר נפלא, הרי בבריאת העולם כתוב, היה ערב והיה בוקר יום אחד. הערב אולי מרמז על הרע, הבוקר מרמז על הטוב, אבל שניהם, והיה ערב והיה בוקר, שניהם זה יום אחד. אין רע אצל השם. אפשר יותר לומר מזה, הערב הוא נראה חושך, אבל צריך לדעת, לפעמים נראה לך מצב כזה כמו שאנחנו נמצאים, אבל ההמשך שלו, והיה בוקר. אחרי זה, בסופו של דבר, אנחנו רואים שהכל צומח מאחרי החושך הזה, אור. מוריי ורבותיי, לפי זה הסברתי דבר נפלא, שמה זה מצוות זכירת יציאת מצרים, דבר חדש. התורה מדגישה לנו במצווה הזאת, שתמיד לא נשכח, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. למה התורה צריכה להדגיש לנו את הביד חזקה? מה זה מעניין אותנו, היד החזקה? למה היד חזקה? ולא יד חזקה. עצם היציאת מצרים. למה צריך בכלל לומר את המילים האלה, יד חזקה? אז חשבתי לומר שכוונת התורה לרמז בזה, כמובן זה הסבר נוסף, שאפשר לומר שהתורה מבקשת לרמוז לנו בזה דבר נפלא. הביד חזקה זה להגיד לנו את הקושי שהוכפל בשעבוד בבשורת הגאולה, זה עצמו סיבה לגאולה. אז כשאתה זוכר יציאת מצרים את הגאולה, אל תשכח שגם את הקושי, את היד החזקה שנהג פרעה עם עם ישראל, תדע לך שגם זה חלק מהגאולה, שעד הרבה זה זירז את הגאולה, כי כל מה שעושה השם זה לטובה. כך שביציאת מצרים אנחנו תמיד צריכים לזכור את, גם את החלק הזה ביציאת מצרים, שכל מה שמתחולל עם האדם זה הכל לטובה. מוריי ורבותיי, לכן אני רוצה לומר, בתקופה הזאת שאנחנו באמת נמצאים בה, תקופה שבאמת קשה, אבל חובה עלינו להתחזק באמונה, לדעת שהקדוש ברוך הוא מכין אותנו לגאולה, הוא מנקה את הנשמות שלנו, כמו שאמא רוחצת את בנה. למה? כי הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לנו שלעתיד תהיה הגאולה בדומה לגאולת מצרים, ולכן יהיה חושך לפני האור, כמאמר הנביא מיכה בפרק זין, כמצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. הגאולה העתידית היא תהיה כמו גאולת מצרים, בדמיון. וכך מפורש באמת בזוהר. הזוהר כותב בפרשת תרומה בדף קע"ב, שסמוך לביאת המשיח, ישלוט כוכב שיגרום לשלטון של חיות על כל העולם, וגם על עם ישראל יהיו בצרה. ויהיה להם צער מהחושך של הגלות הזאת. כמובן, מה זה שלטון של חיות? זה אין ספק שהכוונה היא לנגיף, למגפה, שהמגפה הזאת היא פוגעת בכל העולם כולו, ויהיה צער גדול בכל העולם, וגם לעם ישראל. ומתוך הצער הזה, שעם ישראל יהיה בו, ומתוך הדוחק הזה, יבוא האור הגדול, האור הגאולה של ביאת המשיח, בזה שמתוך החושך הזה, מתוך הצער הזה, מה יגרום? יגרום שכל העולם כולו, כל המלכויות כולם, יקבלו את עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא, והעם ישראל ישליטו על כל העולם, ויבוא משיח צדקנו. נמצא שדווקא, דווקא במצב שאנחנו נמצאים בתקופתנו, שיש מלחמה של חיות בכל העולם, יש לנו לצפות יותר לגאולה, שתהיה בקרוב, ממש בעזרת השם החודש, ולכן רק צריך להתפלל שיהיה בחסד וברחמים, שנזכה שתחזנה עינינו בשוב השם לציון ברחמים. וכך כותב הזוהר גם פרשת לך לך, שאומנם הגאולה העתידה היא בדומה לגאולת מצרים, רק יש הבדל אחד. גאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל רק ממצרים, אז לכן הוא הביא מכות אך ורק על המצרים. אז הוא הכניע מלך אחד שיכיר במלכותו יתברך, עד שאמר מי כמוך באלים השם. אבל הגאולת העתיד, הגאולה של ימינו, היא תהיה אחרת. היא תהיה נגד כל מלכויות העולם, כדי להביא את כל מלכויות העולם להכרה הזאת, שרק הקדוש ברוך הוא מולך בעולם, שכולם ידעו כי לך השם הממלכה, לך השם הגדולה, והיה השם למלך על כל הארץ. זה המלכות שתתגלה בעקבות כל המגפה הזאת. ברוך השם, אנחנו רואים את המציאות, שיש כבר מנהיגים בעולם שאומרים את זה בפה מלא, שעם ישראל הוא עם מיוחד, רק אליהם אפשר לפנות בתפילה, שהם יתפללו בורא עולם, כי רק בורא עולם יכול להציל את המצב הזה. זאת אומרת שכבר הניצנים כבר נראים, בתקשורת מדברים על זה. אם האפיפיור יכול להגיד כמה חשובה השבת של היהודים, אם כומר יכול להגיד שזהו העם הכי מבורך בעולם, ורק בזכותו העולם, אם מוסלמים הולכים להתפלל בקברות צדיקים, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שרק אתה יכול להושיע, הרי זהו סימני הגאולה שאנחנו נמצאים. כך שהחושך הזה צריך לעודד אותנו, ולשמח אותנו, שאנחנו נמצאים ממש, ממש, ממש לפני הגאולה. ולזאת נתפלל מוריי ורבותיי, תפילתנו וברכתנו לכלל ישראל, שיתקיים בנו כאמץ אתכם ארץ מצרים, אראנו נפלאות, וכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, ונראה בגאולת עם ישראל, ובניין בית המקדש, ונחוג את חג הפסח בססון ובשמחה, ונאכל מן הזבחים, והפסחים אשר נזרק דמם על קיר מזבחיך, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
האזנתם לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד. מיד אחרי החדשות, דרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב אברהם יוסף, מרא דאתרא חולון.